שלום וברכה. אנחנו בימי רביעי, אמנם עבר בין הזמנים, אנחנו עסוקים בסוגיה שנקראת דרכי אמונה. למרות שאנחנו בסדרה, אנחנו משתדלים שכל שיעור יהיה גם יחידה בפני עצמו. יחידה בפני עצמה. אני אספר לכם סיפור, כן? הייתי בנופש בין הזמנים, הייתי באיזה מקום וראיתי שם איזשהו ספר של אדם שעסוק בענייני חינוך, הוא מביא מחקר, אני שמעתי עליו כבר בעבר, מחקר מאוד מעניין שנעשה בעולם. זה אדם, פסיכולוג באמריקה, אסף, אני לא זוכר את המספרים, מדובר על סדר גודל של 1,000 ילדים, אם אני לא טועה. והוא עשה איתם מבחן מאוד פשוט. יכניס אותם לחדר, בחדר היה שם הרבה מאוד דברים טובים, כל מיני דברים, והיה שם גם צלחת עם מרשמלו אחד. איך אומרים? מרשמלו אחד. הוא אמר להם, אתם יכולים לקחת, אבל מי שלא ייקח בחצי שעה הקרובה, יקבל אחר כך עוד מרשמלו. יהיה לו שתיים. או, עכשיו, הסטטיסטיקה הייתה בערך ש-30% עמדו במבחן, מה שנקרא, וחיכו אחר כך. מה שעשה הפסיכולוג זה הקו אחרי ה-70% וה-30% לאורך השנים, התברר במספרים מאוד 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 גבוהים, פער עצום לטובת הילדים שהצליחו לחכות, בכל תחומי החיים. בהצלחה בלימודים, בהצלחה בעסקים, בהצלחה בחיי משפחה, בלי סוף דברים. אני לא רשמתי לעצמי בראש את כל הנתונים, יש שם המון נתונים. אפילו אחוז תאונות דרכים פחות. הם עשו פחות תאונות דרכים מאשר הקבוצה השנייה.
שביתה עצמית.
אז זו המנה פשוטה של דחיית סיפוקים. עד כאן מחקר ידוע, מובן, הגיוני וסביר, מפתיע אולי בממדים שלו, אבל כולנו היינו מסכימים לו עקרונית. אבל יש עוד נתון במחקר שלא שמו אליו לב או לעסקו בו בצורה רחבה, והוא שכל אותם 70% שלא עמדו במבחן, מתחלקים בשתי קבוצות. קבוצה אחת אכלו את המרשמלו דקה אחרי שהתחילה, כאילו מיד בהתחלה, וקבוצה אחרת ניסתה להמתין 10 דקות ורבע שעה ו-20 דקות ו-25 דקות ו-28 דקות וכולי, ברגעים האחרונים אנחנו. כמובן שאפשר גם לחלק את זה להרבה דרגות באמצע. אין לנו נתונים מה ההשלכה של שתי הקבוצות האלה, לא נרשם. אבל השאלה שאנחנו שואלים, ואין לנו עליה מחקר, אנחנו צריכים לענות עליה בסבורי, מה ההבדל בין הקבוצה של אנשים שאכלו מיד לבין של הילדים שאכלו מיד לקבוצה שחיכו 25 דקות? לכאורה היה מקום לומר שזה אותו דבר בעצם, רק עוד טיפה. קבענו במקרה את המספר לחצי שעה. אם היינו קובעים אותו ל-28 דקות, אז כן, וכן, כך אפשר לומר. והשאלה שעומדת פה, והיא השאלה שמטרידה לא רק אותי, גם את אותו אדם שאמר את כתב את המאמר, הוא מהו הנתון, מה גרם לאנשים האלה, אז זאת אומרת, במילים פשוטות, עוד 30% בעצם חיכו כמעט עד הסוף, ולמה הם נפלו והם לא נפלו? זו השאלה. והוא אמר, ככל הנראה, היה להם שכל לעסוק בכל ה-30 דקות האלה בעניינים אחרים. מי שנפל בפח, תפס את המרשמלו ביד, הסתכל עליו מצד לצד, הריח אותו, מישש אותו, ניסה לגשת ועצר עוד פעם וכו' וכו', בסוף הוא נפל. מי שהיה לו שכל לעזוב את המרשמלו ולעסוק ב, לא יודע, לשחק בחמש אבנים, הוא הצליח. זה הרעיון שהוא אמר, אני חושב שזה לא מספק. כי שאלה שואל, למה הם עשו כך והם עשו ככה? מה פה הנקודה המשמעותית? ואני חושב שיש פה שאלה מאוד מאוד גדולה.
שאלה אם יש פה באמת גם חלוקה מהותית.
אני מסכים שאפשר להגיד, אפשר להגיד, ועדיין אני חושב שיש פה נתון מאוד מאוד נכון.
הרב, אני חושב את המחקר הזה באופן רציני, כי הרי במחקר הזה חסרים פה הרבה נתונים. לדוגמה, מי קבוצת האוכלוסייה?
אם הייתי עסוק במחקר כמחקר, הייתי מביא לך את הנתונים, הייתי מגיע למחקר המקורי. באופן עקרוני, כשעושים כזה מחקר, מנסים לענות תשובות לכל מיני שאלות כאלה, אבל, ובפרט מחקר שנעשה במספרים גדולים. אבל אני אומר לך את הדברים, קודם כל, הנחת היסוד היא הנחה מאוד מסתברת, ושנית, וזה בעיקר מה שמעניין אותי עכשיו, אני לא עסוק בשאלה. אני אפילו לא בטוח שהמושג דחיית סיפוקים הוא המושג הנכון. בשביל להסביר את התופעה, ואני אשאל את השאלה בנוסח מאוד פשוט. תפסתי את המשל ממש כדוגמה. אני שאלתי את הפרשן, כן, כאשר בחיים זה מאוד מאוד רווח, אני אגיד לכם, עכשיו, יצא לי השבוע לצורך עם בחור אחד, בחור ישיבה, הוא אומר לי, אני רוצה ללמוד, וזה, הוא אומר, כל החיים אני אצטרך להתגבר, כן, העולם קורץ לי באלף צבעים, איך אני אוכל לעמוד בזה? כן, האם אדם שמחזיק, ילד שמחזיק את המרש מול העיניים ומסתכל על זה כל הזמן במכון, כמה סיכוי שלו לעמוד בזה? ואני חושב שיש פה משהו עמוק יותר ומשמעותי יותר, והוא מתחבר קצת לסוגיה שלנו, של אמונה, ואני רוצה להסביר קצת את הדברים. אני חושב שכשאדם עומד מול פיתוי, אפשר לצייר אותו בצורה מקומית את הפיתוי. מתחשק לי לאכול מרשמלו, או מתחשק לי עוד הרבה דברים בחיים, ואני צריך מסיבות כאלה ואחרות להתגבר על זה. וזה לא נעים, זה קשה, זה מורכב, אני אצליח, לא אצליח וכו'. אבל יש שאלה אחרת. מה הסיפור שמספר לעצמו האדם שעומד במבחן הזה והוא צריך להתגבר? מה הוא אומר לעצמו? מה קורה פה? ברוך אתה אדינו, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה עובד גורל. אני חושב שיש פה שאלה מאוד מאוד פשוטה. יש בן אדם שאומר לעצמו, למה? למה אני לא יכול לאכול עכשיו את המרשמלו? סתם, מה אכפת להם? מה אכפת להם לתת לי גם את המרשמלו הזה וגם את המרשמלו, בלי קשר? למה הם דורשים ממני סתם לחכות? ויש בן אדם שאומר לעצמו, לא, אני אעשה פה, אני עכשיו הולך להצליח. אני הולך איך איזה מילים אני אגיד את זה, זה קצת קשה באמת במשל, אבל בחיים זה מאוד מאוד משמעותי. בוא ניקח, אמרתי לאותו בחור את המשל, תיקח אדם בשם ביל גייטס, אני לא מכיר אותו אישית בכלל, אבל אני מרשה לעצמי להניח כמה הנחות, ואם שגיתי, שיסלח לי. שהיו בחיים ימים שבהם הוא התחשק לו לקום מאוחר בבוקר ועוד לא ללכת לעסקים ולעבודה. ואף על פי כן, ברוב הפעמים הוא הלך לעבודה. עכשיו, מה דעתכם? אני אפגש את ביל גייטס ואני שאל אותו, תגיד לי, לא רחמנות עליך? כל כך הרבה פעמים היית צריך להתגבר ולקרוע את עצמך ולהילחם. סתם, למה שלא לך חיים קלים יותר? הוא היה מסתכל עליך ואמר לך, אתה השתגעת? כאילו, מה קרה לך? אני מוותר בשביל משהו? אני עושה את הדבר הכי נכון והכי טוב בשבילי. נכון? וזה שם המשחק. זה שם המשחק. אם בן אדם, ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד מקומי, מהותי, שאני רוצה להתייחס אליו. האם האדם חווה את הגבולות שלו כמישהו שבא להגביל אותו, לצמצם אותו, להפריע לו, לקחת ממנו? או שהוא מתייחס באמון למי ששם לו את הגבולות? והוא רוצה, והוא נותן לו, כן, הוא רוצה לתקשר איתו, נכון? אני חושב שזו שאלת מיליון הדולר. כמעט הייתי אומר שהסיבה שאותם 30% הצליחו בחיים היא לא בגלל היכולת של דחיית סיפוקים, אלא בגלל התקשורת שלהם הנכונה עם העולם. לא שאני יכול לענות את התשובה. זו שאלה שאני אומר על הסברה, המחקר לא רלוונטי ואני לא יודע לענות עליו תשובה. אבל אני יכול להגיד לכם שהחיים במפגש שלי עם החיים בלי מחקרים, זה מאוד מאוד יסודי הדבר הזה. יש עמדה מאוד מאוד יסודית של היצר הרע. היצר הרע דרכו לבוא ולהגיד, אתה יודע למה מגבילים אותך? למה עושים עליך? סתם, כי לא מפרגנים לך. אני זוכר את עצמי עומד בישיבת בייס פטיסיהו בליל שבת אחד, מול סיר אדיר גדול של צ'ונט, מאוד מאוד רוצה לקחת צלחת אחת. והיה שם פתק מורי ורבי רבו חפץ בקר, לא האמין בשמירה וכו' וכו'. תלה פתק, אסור לקחת. או קצת יותר, אבל מי שלוקח יחסר אחר כך בבוקר, לא זוכר את המילים. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, מה אכפת לו צלחת אחת, באמת? תראה איזה סיר גדול, נו באמת, מה, יהיה חסר? אבל אני בחור דתי, אז אני לא גונב. לקח לי שנים רק להיזכר ולחשוב, רגע, אין דבר כזה צלחת אחת. אם הוא מרשה לקחת, הוא מרשה לקחת לכולם, לא יצון בבוקר, ודאי. פשוט. אבל החוויה הראשונית שלי הייתה, סתם לא מרשים לי. אני חושב שפה נמצאת השאלה המהותית והגדולה בחיים. זאת אומרת, טבעו של אדם בחיים שהוא נתקל כל הזמן בגבולות. מהרבה סוגים. גם לחסוך כסף, כדי שיהיה לך כסף עד סוף החודש, דורש לפעמים לוותר על קניות. כן, ברור, לכולנו מכירים את זה. גם... כי מערכת היחסים שלי, גם איתו הייתה מערכת יחסים טובה בגדול, אבל יותר משמעותית, מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא היא מערכת יחסים טובה.
זה
לא
אומר שהרב הבין...
לא צריך להבין.
זה לא אומר שהרב הבין שזה...
לא, אני לא צריך להבין. להיות תלוי בהבנה זה לא מספיק. לפעמים הבנה, במקרים מסוימים, אפשר לפתור את הבעיה על ידי הבנה. בהרבה מאוד מקומות בחיים ההבנה היא לא מועילה. אמון בסיסי עקרוני, ולכן אני אומר, אמונה... עוד פעם, המחויבות היא סעיף מאוד משמעותי, אבל גם המחויבות יושבת על אמון, כי אין מחויבות איפה שאין אמון, באמת. ועוד דבר מזה, אני לא מאמין כל כך ביכולת של האדם לעמוד במחויבות כל הזמן. אלא אם כן, הוא מתייחס למחויבות באמון. הוא מתייחס לדבר הזה, יש פה מערכת יחסים אמיתית ומשמעותית, בעלת ערך, בעלת משמעות, שהיא מערכת יחסים אוהבת, ידידותית. וזה, מבחינתנו, עד עכשיו דיברתי פסיכולוגיה חינוכית, אפשר להשתמש בזה גם ביחסים של הורים וילדים, אפשר להשתמש בזה במערכת יחסים. כן, הרבה פעמים ילד שואל את עצמו, למה אמא לא מרשה? למה אבא לא מרשה? עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין, כי התשובה ההגיונית, בחלק קטן מהמקרים, היא יעילה. היא עונה תשובה, היא עונה ופותרת הבעיה. ברוב המקרים, השאלה היא לא שאלה של ידיעה, אלא שאלה של חוויה ושל אמון. נסעתי פעם במכונית, לקח אותי בחור לנסיעה, לשיעור ביד בנימין. לא, בבית חילקי הזה היה. ונסענו בכביש לטרון, אני זוכר את זה, ותפסתי ברגע מסוים שהוא נוסע במהירות כזו שאני לא רגיל אליה. הסתכלתי עליו, כן, אני ראיתי את זה כשראיתי את המכוניות שעברנו אותן, שהן מאוד מהר נשארו לגמרי מרחוק. בפעם הראשונה חשבתי שהמכונית היא נוסעת כל כך לאט, אבל רק הבנתי שכל המכוניות נוסעות לאט, וזה אומר שהנהג שלנו נוסע ב-180 כמש. אז לא רציתי לפגוע בו, אז אמרתי לו ככה, בזאת אני קצת חושש, זה לא נעים לי. אז הוא אומר, אם הרב רוצה, אני אעט. הוא ככה הוריד את זה ככה ל-140, אבל שהרב ידע, זה לא באמת מסוכן. אז שאלתי אותו, אז למה סתם, למה הם אוסרים לנסוע במהירות מופרזת? הוא אומר, זה כי הם לא מפרגנים לך ליהנות מהאוטו. כן? עכשיו, אני לא חושב שהוא יתקבל לתשובה באופן רציונלי וכו', אבל זאת החוויה שלו. זאת החוויה שלו, ככה הוא חווה את זה. זה נכון ביחסים של אדם עם החוק של המדינה, זה נכון ביחסים של אדם עם החוקים במקום העבודה שלו, עם מערכת היחסים שהאישה או הבעל יוצרים עם בן הזוג, כן? כל אחד מאיתנו, כל מערכת יחסים, יש גבולות ששמים לך, והשאלה איך אתה מפרש את הגבולות, זאת השאלה. ברוב המקרים, אין לך תשובה מדויקת, אמיתית, של אינפורמציה. מה הסיבה? יש פה מקום שאתה צריך להכיר בעובדה שמישהו שם לך גבול, ואתה צריך, אתה צריך, זה תלוי בשאלה אם אתה מתייחס באמון. ולכן אני אומר את זה, שבאמת יסוד האמונה, זה דבר מדהים הדבר הזה, עד כמה אני חושב שבשאלה הזאת כמעט לגמרי תלויה האמונה. אני אוסיף לזה עוד סעיף, עוד מעט. אבל קודם כל... שוב, אתה מדבר באופן מקומי, לכל דבר יש שיוצא מן הכלל. באופן כללי, אדם שנוסע בכביש ונענה לחוקים בדרך כלל, ברוב מוחלט של המקרים, ואני אומר רוב מוחלט בזהירות, כי אני לא רוצה להגיד כולם. הסיבה שהוא עושה את זה, כי זה לא גורם לו תסיסה. יכול להיות מקרה שבו הוא ממהר מאוד מאוד לאיזה עניין, והוא יפעל קצת אחרת. אבל באופן כללי, טוב לו אם לשמור על החוקים. ויש אדם שאומר לעצמו, אמרו לי לא לעשות, מה אני טיפש? ינצלו אותי? יגבילו אותי? אני אעשה את זה. עכשיו זה קול מאוד מאוד, אתם יודעים איפה המקור הראשון בהיסטוריה לדיון הזה? בגן עדן. בגן עדן היה עץ אחד שבו היה אסור לאדם הראשון לאכול. היה הרבה מאוד עצים אחרים. גן עדן היה מקום יפה וטוב, בנוי בכוונה ומתאימה בשביל המטרה שלו, גן עדן. מה? לגמרי, לגמרי. אבל מה המבחן? מה בא הנחש ועושה? הנחש בא ואומר, אתה יודע למה לא מורשים לך? כי לא מפרגנים לך. עובדה היא שהרבה מאוד פעמים אנחנו עומדים. זאת העובדה.
והעובדה
לא היה לו ספר
ללמוד ממנו. אני לא יודע, אני לא נכנס לשאלה שלה. אני חושב שגן עדן נמצא, גן עדן נמצא התיאור של גן עדן בתורה, אפרים, התיאור של גן עדן בתורה נמצא כדי להיות דוגמה עקרונית. ועל כוחנו, מה שהאדם הראשון נכשל בו, אנחנו יכולים לתקן. חסן אמרו את זה במפורש על אורלי. הוא דוגמה לבעיה שבה בני אדם צריכים להתמודד. אותו נושא שבו האדם הראשון התמודד איתו, אנחנו גם צריכים להתמודד, ואנחנו צריכים לעשות את זה בהצלחה. חז"ל אומרים שהאדם הראשון לא עמד בלא לאכול מעץ הדעת אפילו שעה אחת, ואנחנו עומדים 3 שנים ולא אוכלים מעולה. שוב, זה משל, זה דוגמה. באופן כללי, ברור לחלוטין שהדבר הזה הוא סיפור של גן עדן נמצא כדי שאני לימדתי ממנו, אבל אני רוצה לומר דבר הרבה יותר מהותי. זה המהות של האמונה. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים יוצרים הפרדה מלאה, ואומרים, אני מאמין באלוקים, לא מאמין באלוקים, אמונה באלוקים זה אמונה בכוח עליון. אמונה באלוקים, אני אגיד משפט קצת קשה, זה אמונה באלוקים ידידותי. אתה צודק, המילה טוב היא יותר מילה רשמית זה, אבל חז"ל ביטאו, לא השתמשו במילה טוב כל כך בהקשר הזה, והם השתמשו במילה ידידות.
איפה?
יש חז"ל גמרא במנוחסים, אני לא טועה, מה הרב וולבר כתב איזה ספר שלם שנקרא עולם הידידות. שהקדוש ברוך הוא נקרא ידידות, בית המקדש נקרא ידידות, אברהם אבינו נקרא ידיד, ישראל נקראים ידידים, המצוות נקראים ידידות. אני לא זוכר את כל הפסוקים, אבל המשמעות של זה באמת, שהסיפור הוא סיפור של ידידות.
פעמים אין ספור שאלתי את עצמי מה הרב חושב על משהו כל כך התפרסם ככה במדינה כשהיו אותם 3 הרוגים, אחד מהם פרנקל. כולם דיברו על זה שהאימא אמרה אלוקים לא עובד אצלי.
מה? 3 נערים שנחטפו ובעצם נרצחו מיד.
כן, אז מאוד מאוד דובר על זה שההתבטאות הזאת של אלוקים לא עובד אצלנו.
זה נכון. זה נכון, אבל אני חושב שזה, קודם כל, כל הכבוד, אבל אני חושב שיש פה משהו נוסף שצריכים להגיד, והוא לא קל להגיד אותו תמיד, אבל יש אמון עמוק ובסיסי, ואני חושב שהאמון הזה נגזר מעצם התפיסה, זה פירוש המושג אלוקים. זה לא עניין של אלוקים, אדם יכול להיות ברגעים שבהם הוא חווה את ההפך, וזה קורה לבני אדם. והנביאים לימדו אותנו איך מתמודדים עם הדבר הזה. אבל, והם זועקים, האדם זועק, הפוך, אני חושב שהזעקה שאנשים זועקים היא נובעת מזה שיש להם תפיסה שאלוקים הוא ידיד, ואלוקים אמור לעשות טוב, להגיד אלוקים לא עובד אצלנו ולומר, עושה מה שהוא רוצה ולא מה שאני רוצה. אני סיפרתי סיפור בדידי אבי עובדי, הייתי ילד.
זה כמו שהרב מדבר, כמו שהרב הרבה פעמים דיבר על ה... הכל האדון, הכל
הזה. כן, הייתה... זה מאוד שאלה, חברת זאת, הייתה... אני חושב שזה פירוש המילה אלוקים. לא מילה, זה המובן אלוקים. אלוקים זה אומר ככה, האדם חווה את העולם, שוב אני אחזור לדברים בשורשם. האדם עומד מול העולם, האדם קם בבוקר, זה אברהם התפלל שחרית. הוא קם בבוקר, הוא רואה את העולם. אנחנו אומרים בנוסח תפילת שחרית שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. המשמעות היא, כל בוקר האדם קם ורואה את העולם מחדש. והעולם, החז"ל מתארים את האדם, אברהם אבינו עומד מול העולם וראה בירה דולקת. בירה דולקת, הכוונה היא בירה מאירה, כמו ארמון מלא אור, מלא יופי. זה מה שאברהם אבינו רואה. והוא שואל את עצמו, מי עומד מאחורי הבירה הזאת? ויש שתי אפשרויות עקרוניות. כמובן שזה יכול להתגלגל בהרבה מאותת אפשרויות. אדם יכול להגיד תיאוריה כזו על העולם, יכול להגיד שהעולם הוא קדמון, העולם מתפתח בתהליך כזה או תהליך כזה, או יש הרבה אפשרויות. הנידון האמיתי הוא האם עומד מאחורי זה מי שהוא עומד מולך, מתקשר איתך, מעוניין בך, והאור של הבירה הוא בשבילך, או שיש פה משהו שהוא זר לך ומנוכר לך, ואתה לא מעניין אותו. או אולי אפילו מפריע לו וכו'. וזו שאלת השאלות שאדם שואל את עצמו משחר לידתו, כל יום, כל הזמן. כל הדיבורים שמדברים בעולם, זה ניסיון לתת מילים לשאלה הזאת ולדיבור הזה. והתשובה שאברהם אבינו עונה לשאלה הזאת, מי שעומד פה זה מישהו שכל פעולותיו נעשות מתוך הרצון לעשות לי טוב. זה התוכן העיקרי והאמיתי של העולם. והדבר הזה, אני חייב לומר שהוא הרבה פעמים נשכח כשמדברים דברי אמונה. אבל זה יסוד האמונה. זה יסוד האמונה. עכשיו, האדם, לא תמיד בחיים זה פשוט, כי בהרבה מאוד מקומות האדם מרגיש, בהרבה מאוד מצבים, האדם מרגיש שיש דבר מסוים שנראה לו מאוד מאוד נחמד, והתורה עושרת אותו. ואז הוא צריך, הוא עומד בקונפליקט מסוים, והוא צריך לשאול את עצמו, רגע, האם יכול להיות שהסיבה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לי לעשות את זה, היא פשוט, תשמע, כמה, איך אני עשיתי פעם עם נהג מונית ערבי, אני רגיל לשוחח עם נהגי מוניות, אני בדרך כלל מחכים מהם, ולפעמים אולי גם הם, בדרך כלל פחות. אבל לא, כי אני פשוט רגיל לשמוע ופחות להגיד. אז שאלתי אותו, הוא מוסלמי, כן, הוא מקפיד על המצוות מאוד וכו', שאלתי אותו, למה אלוקים רוצה בשביל העולם הבא שלו כל כך הרבה דברים? אז הוא אמר לי, נו, מה אתה רוצה? איפה תשיג אלוקים כזה נחמד שייתן לך את זה בחינם? כן. שוב, אני לא יודע אם הוא משקף איזושהי ידיעה עמוקה באסלאם. יכול להיות שהוא עם הארץ, כמו שבכל מקום יש עם הארצות. אבל אני לא מכיר יהודי שעונה כזו תשובה. ולמה זה ככה? כי באמת יסוד האמונה, זה לא בגלל השאלה הפילוסופית, כן, איך, מה אלוקים, למה אלוקים רוצה, השאלות הפילוסופיות לא יוצאים למקום נכון. אלא התפיסה של אלוקים, כמו שהתורה אומרת, כן, התורה אומרת, קראנו את זה לפני שבועיים בפרשת שבוע, זה פרשת השבוע ההוא, כן. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל? אם אנחנו קיים ליראה, ללכת בכל דרכיו, לאהבה, לעובדו בכל לבבכם, ולשמור כל מצוותיו, לטוב לך, אומר הרמב"ן, הכי אם לא בא לומר שזה רשימה קטנה, כי זו רשימה די נכבדת, אלא הכי אם לטוב לך, ומה הראיה שהקדוש ברוך הוא רוצה לטוב לך, אין לה השם אלוקיך השמיים ושמי השמיים הארץ לכל אשר בא, ואינו צריך ממך, אומר הרמב"ן, לכלום, רק באבותיך חשק השם, ויבחר בזרע אחריהם בכם כיום הזה. זאת אומרת, המטרה של התורה, וזה לא ידיע, אתה שואל אותי, האם אני ידע להסביר לך, יש מקומות שאני יכול להגיד טעמים, ואני יכול להגיד שיש לי, יש מקומות שחזל לימדו אותנו, יש מקומות שאנחנו יכולים לחדש לבד טעמים, יש מקומות שאנחנו לא מבינים. יש שאלה של תפיסה כללית. דרך אגב, גם כשאדם מבין זה עדיין לא מספיק, כי הוא צריך לתת אמון בהבנה. יש לפעמים שמישהו מסביר לי משהו, ואני מבין את מה שהוא אומר, ואני לא מתייחס לזה באמון. בפרט שחוק מוחלט מחייב שיהיו דברים שלא תבין אותם. לא רק בקשר עם הקדוש ברוך הוא, גם בקשר עם חבר. חייב להיות שיהיו מצבים כאלה שאשתך תגיד לך, את זה אני לא רוצה שתעשה. ולמה אני אומר את זה? כי זה שאשתך לא רוצה שתיתן לה מכות, זה לא מגבלה בשביל אדם נורמלי. כי אדם נורמלי לא רוצה, הוא אוהב את אשתו, הוא לא רוצה לתת לה מכות. אבל יש דברים שאני רוצה לעשות אותם עם אשתי, ואני רוצה לעשות אותם כי אני חושב שזה הדבר הכי, יהיה טוב לשנינו. ככה הקשר יהיה יותר חזק. ואני אומר, את זה אל תשאל אותי. זה מחויב המציאות. מחויב בעצם העובדה שאני והיא, אנחנו שני בני אדם, ויש לנו טעם שונה, ויש פער איך אנחנו מקיימים את הקשר. לפני ששואלים איך מסתדרים, יש שאלה קודמת. אני בתוך ליבי מרגיש שיש פה דבר רק טוב שאומרים לי לא עליו. האמון אמור להגיד, אני לא יודע מה הסיבה, זה באמת לא מתחבר לי עם מה שאני מבין, אבל אני מכיר אותה ואני נותן אמון שכל מה שהיא רוצה, היא רוצה בשביל שיהיה טוב.
רק במספרים, בתורה יש יותר דברים אסורים, או יותר דברים מוצרים?
בתורה לא כתוב
בקשר
שלי
עם האישה, רוב הדברים, נעימים לי, זה מתאים לי, יש דברים מוצרים שאני צריך להתפשר עליהם.
אני לא מתכוון עכשיו להיכנס למקום שאתה מדבר עליו. אתה אומר לי, למה שאני אאמין? אני חושב שהסיבה שאדם יאמין היא לא בגלל שרוב או מיעוט, אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון, בכלל, סתם, אתה צריך להבין את רוב הדברים. בוודאי שרוב הדברים הם מותרים. כל מערכת חוקים, רק מה שכתוב שם שאסור, הוא אסור. או, בסדר. זאת לא השאלה. השאלה היא מי זה אלוקים. השאלה היא מי זה אלוקים, זאת השאלה, וזה בעצם המבחן של המושג אמונה. המבחן של המושג אמונה זה שאלוקים הוא ידיד אותי. אני רוצה להוסיף תוספת, לא רק לטוב לך, זה שלב אחד של הדיון, ושלב נוסף של הדיון שהוא מעוניין בי. הוא חפץ בי, הוא חפץ בקשר איתי. הוא חפץ בקשר איתי. זה באמת, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי באמת אמונה היא דבר שמתבקש מתוך התודעה האנושית. אפשר לדון על שאלה של ראיה, דיברנו קצת על הנושא הזה, איפה זה עובד, איפה זה לא עובד, יש לזה גבולות מסוימים, לא ניכנס לדיון כזה עכשיו. אבל אני רוצה לומר, האמונה היא מתחברת לאדם, מתלבשת על הנפש שלו, מתלבשת על המחשבה שלו, מתאימה ללב שלו, כשהמערכת עובדת נכון. כאשר האדם תופס נכון את המושג אלוקים, המושג האלוקים הנכון, האמיתי, חודר ומתקבל אצל האדם ומאפשר לו להיות אדם מאמין. כאשר המושג האלוקים שהאדם מכיר אותו הוא מושג שהוא מנוגד לטבע, מנוגד למציאות האנושית, הסיכוי שהוא יחזיק באמונה יהיה סיכוי מאוד קטן. זה הכל. זה מה שאני רוצה. זה כמובן בנוי על 1001 דרגות ו-1001 זוויות, מה שאני אומר הוא מאוד מאוד כללי, והוא מלמעלה, אבל הוא כן נועד בשביל להדריך אותנו מה אנחנו עושים, כאילו מה הסיפור של האמונה. הסיפור שאברהם אבינו מספר זה זה. ושומרו דרך השם לעשות את הקו המשפט. אברהם אבינו מחדש במשפט הזה 4 חידושים, חזרנו על זה כמה פעמים ונחזור על זה עוד 100 פעמים. כי זה באמת דברים שצריך לדעת אותם. החידוש הראשון שאברהם אבינו מחדש זה שיש אלוקים שברא את העולם. היה לאברהם אבינו עסק עם אנשים שאמרו מה פתאום. כל מיני תיאוריות שהיו אז על איך העולם נהיה.
כלומר, גם זה הנקודה הראשונית בבירה הדולקת.
כן, כן, כן. הדבר השני שאברהם אבינו מחדש, שהאלוקים הזה, יש לנו דרך להגדיר ולנסח את הפעילות שלו, ולומר, לקרוא לזה את המושג דרך. כן, אם אני אניח שאלוקים פועל בדרך שאין לי שום הבנה מה הוא עושה, שהוא פועל לפי כללים שלו ואין לי שום דרך להבין אותם, אין לו דרך, במובן שאני יכול לתפוס אותו. והדבר השלישי שאברהם אבינו מחדש, שהדרך של השם היא דרך של הטבה, דרך צדק.
איפה הוא ראה את זה? לא, אנחנו עוברים את זה בתורה.
אני אגיד לך איפה הוא ראה את זה, אני לא חושב שהוא ראה את זה באיזשהו מקום. אני חושב שהוא הבין שזה פירוש המושג אלוקים. אבל זה כבר אני לא, זה אברהם אבינו.
הוא ראה את זה בחיים?
הוא גם ראה את זה בחיים. זה מה שאברהם אבינו, דרך אגב, אני רוצה שנייה לגמור. והדבר הרביעי שהוא אומר, שדרך השם מחייבת כל אדם בעולם, כל אדם בעולם לפעול בדרך הזאת. נכון שאברהם אבינו מצווה את בניו ואת ביתו אחריו, אבל הוא מצווה אותם ציווי שהוא בר תוקף, ואנחנו יודעים שחז"ל מלמדים אותנו שאברהם אבינו אמר את זה לעוד הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, אברהם אבינו לא רק מוליד את זה שיש אלוקים, אלא הוא אומר מהו אלוקים. לשון הרמב״ם, בהקשר שהרמב״ם מדבר על זה, ככה זה אברהם אבינו השיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. עכשיו, אתה שואל האם אברהם אבינו למד את זה מתוך הסתכלות במציאות? קודם כל אני חושב שכן. גם זה נכון.
היה איש הכי מצליח בזמנו. נמרוד היה האיש הכי מצליח בזמנו.
אני לא יודע אם זה נכון. אני חושב שיש לנו הרבה פעמים טעות בדבר הזה. זאת אומרת, ישנם, כל אדם שאני מכיר, אדם מעל גיל 9, תשאל אותו מה יותר חשוב לאדם בחיים, זוגיות טובה או רכב טוב? אני לא מכיר בן אדם שיגיד שהרכב שווה יותר מזוגיות.
אני מכיר.
מעל גיל 9? לא חושב. לא חושב.
לא, אני חושב שזה לא, זה לא בדיוק ככה. מעל גיל 9 זה כמו שהרב אומר, אבל מעל גיל 23...
אני לא חושב. אני לא חושב. אני חושב שיש לנו בעיה עם זה, שאת הזוגיות של השני בדרך כלל אני לא יודע. ואת המכונית שלו אני רואה.
זה לא דרך השם,
השאר בדרך
השם.
מה
זה?
זה שוב הבנת בני האדם. לא, זה העולם... לא, עוד הפעם.
העולם לא מתנהל ככה, אבל...
ודאי שהעולם מתנהל ככה, שמי שהולך בדרך השם, יש לו יותר טוב. ברור שזה הולך ככה.
שמי ש...
מי שנוהג נכון, תגידו לי אתם, למי יש יותר סיכוי לזוגיות טובה יותר? לאדם ישר או לאדם גנב? מה? אני מסכים איתך שאדם גנב יכול לפעמים לתת לשתו מתנה טובה, יקרה מאוד.
מה זה לשון הגנב?
הוא לא חבר שהוא בשביל
מצווה. הוא אדם שאני חושב, הוא לא מעניין אותו כסף.
אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו יצרנו פה פער. אנחנו יצרנו כאן פער וחילקנו את התורה לשניים. אנחנו חילקנו את התורה לשניים, חלוקה שהיא תאונה היסטורית. תאונה היסטורית, כל מי שיעבור בתנך כסדר בכל המקומות, כן, התנ"ך אומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה השם אלוקיך שואל מעמך בהפטרה של בלק בספר מיכה. כי אם עשות משפט ואהבת חסד, ואתה הלכת עם אלוקיך. האמונה, מה, יש מקום לדיון מעניין, אולי אני אחד לו את אחד הדברים, מה גרם לזה שאנחנו, שנוצרה אתנו הפרדה? כאילו אנחנו, יש סוגיות מוסריות וסוגיות דתיות. באופן עקרוני, הסוגיות הדתיות והסוגיות המוסריות הן מקשה אחת. הן סיפור אחד. זה מצריך אותנו לחשוב על הרבה שאלות, אבל זה פשוט. אברהם אבינו אומר, ושמעו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט? מי הוא? ישאל אותך, שואל, יעצור אותך בן אדם, כמו שישאל אותך בן אדם, תגיד לי, אתה יהודי? במי מי הוא האלוקים שאותה אתם עובדים? אז יש לזה תשובה מפורשת. על השאלה מי הוא אלוקים, התורה עונה תשובה מפורשת.
איפה פה או בבית חנן?
בהרבה מקומות, אבל אחד המקומות שעכשיו עומד בדעתי זה בספר ירמיהו, בהפטרה של תשעה באב. השכל וידע אותי, מה אתה צריך לדעת? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. על מה אני רוצה לומר את זה באופן מסוים? שאברהם אבינו מלמד אמונה, אז חז"ל מספרי לנו איך הוא עושה את זה. הוא מזמין אנשים לארוחה, ובעצם אומר להם, אפשר היה להגיד, וזה אפשר היה לומר את זה ככה, כן, כדי ליצור אווירה נוחה לדבר אמונה, הוא הביא שולחן יפה, לא נחמד לדבר על שולחן ריק. וכולי, בטח הוא גם... מה?
חברי גדולה
לגימה שם. כן, כל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שזה לא מה שאברהם אבינו עושה. אברהם אבינו אומר לאנשים האלה שני דברים. אחד, אלוקים הוא זה שנותן לך אוכל. שתיים, אלוקים הוא זה שלימד אותי לתת לך אוכל. שדרך השם היא לעשות צדקה ומשפט.
אברהם אבינו מצאו למה.
כן, אבל מה הוא עושה? בשביל מה הוא נותן לו את הארוחה? ומה איפה הוא למד תורה? מה התורה שהוא למד? התורה שהוא למד זה ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, במובנים אחרים, אני צריך להבין מה אנחנו אומרים. אנחנו אומרים פה שהם, ולכן המערכת הזאת נכנסת לתוך הסדרה, נקרא לזה, של דרכי אמונה. כי הסוגיה של אמונה היא תמיד נתקלת בשאלה הזו, בסופו של דבר. כי האדם נברא בצורה מסוימת, יש לו אופי מסוים. האדם, אני אתכוון, לא אדם ספציפי. כל אדם, למרות ההבדלים בבני אדם, יש עדיין משותף. התכונה האנושית שהוא בנוי לקבל את הדברים הנכונים. תלמד אותו מערכת לא נכונה, מעוותת, זה לא יעבוד. כן? בפירוש לא יעבוד. יהיו לזה אחוזים מסוימים של הצלחה. בגדול זה לא יעבוד. כמשל, היו בהיסטוריה כמה סיפורים כאלה עם אנשים שלקחו מאות אנשים והובילו אותם להתאבדות משותפת. אני מניח, הידוע באנושות שהמספר הכי גבוה שזה קרה זה 1,000 איש. כן? האם יכול להיות שיבוא בן אדם ויתפוס 5 מיליון בני אדם וישכנע אותם להתאבד? התשובה היא לא. למה לא? כי האדם נברא באופן כזה שהוא הולך, אוהב את החיים ורוצה לחיות. האם אין חריגות? יש חריגות. החריגות הן מוגבלות. כמובן זה כפוף לשאלה כמה מאמץ תשקיע וכו'. ועדיין יש בסיס שלא אליו האדם מכוון. האדם הולך לחיים. זה מהותו של אדם. מאותה סיבה גם לא תוכל לשכנע את האנושות להפסיק ללדת ילדים. למה לא? כי רצון החיים של האנשים מוביל לנישואין וללדת ילדים.
מאותה סיבה גם מעולם לא היה חשש באמת שהכהניסטים, מי יודע כמה הם...
בסדר, נכנסת. מה? מה? איפה קו הגבול? אנחנו נבדוק את ההיסטוריות, תעמיד לנו למבחן את קו הגבול. אבל אני אומר עוד פעם, באותו מובן האמונה באלוקים היא דבר שהוא מתלבש ומתאים לאופי של האדם, כאשר האמונה באלוקים היא מתאימה והיא נכונה. כאשר האדם מעמיד את הציור של אלוקים באופן מעוות, הסיכוי שלו להחזיק באמונה הוא קטן הרבה יותר. שוב, זה לא כן או לא, זה הרבה דרגות יש לזה. ולכן אני חוזר ואומר עוד פעם, אותם אנשים שהחוויה שלהם של הקיום היא חוויה של אמונה, זה אומר הם חווים את העולם כידידותי. במקרים מסוימים זה יכול לקרוא גם לאנשים שהם לא מאמינים באלוקים, שהחוויה שלהם באופן לא מוסבר, כי המפגש שלהם עם הורים היה טוב וכולי, והם האנשים שכשאומרים להם, כדאי לך לא לאכול עכשיו מרשמלו ולקבל אחר כך שתיים, הם נותנים אמון. ולכן הם מחכים. הם נותנים אמון לא רק בזה שהמרשמלו השני יגיע, שגם זה בחלק מהמקרים, בטח חלק מהילדים שיאכלו את המרשמלו, אומרים, מי יודע אם בסוף להביאו, אלא שזה לא סתם שמו לי כללים, יש להם סיבות טובות. הם פועלים מתוך מגמה טובה. כאשר זה ככה, טוב לי, מתאים לי ללכת עם זה. אני לא משפיל את עצמי בזה שאני נענה לכללים שקובעים לי, אלא אני מצטרף למישהו שאוהב אותי ורוצה אותי. בדרך הזו, האדם יכול הרבה יותר קל לו לעמוד במבחן, והאמונה הזו הרבה יותר תתלבש עליו. וזה הסיפור, לכן אני אומר את זה באמת, החוויה של האדם, איך היחס של... שלו לקדוש ברוך הוא, ואיך שהקדוש ברוך הוא אליו, זה דבר שבונה את התשתית של האמונה של האדם. ואם האדם, זה בעצם המטרה או אחת המטרות בלימוד תורה, שהתורה באה לתת לאדם ציון נכון, השכל וידוע אותי. השכל וידוע אותי, הדבר הכי עליון שהתנ"ך מדבר עליו הוא ידיעת השם. ידיעת השם, הכוונה היא לדעת מי הוא אלוקים. אם אדם אומר, רגע, מי אמר לך שהשם רוצה דווקא חסד צדקה ומשפט? אולי הוא אוהב אכזריות. אז חסר לו בידיעת השם, חסר לו בסופו של דבר גם באמונה. זה מאוד מאוד... אני לא חושב שהם האמינו באלוקים שרוצה רע, אין חיה כזאת. הם האמינו שיש מלחמה בין טוב לרע. ויש כוח כזה, כל פעמים אני לא בקיא בכל האמונות, ואני יודע גם כמה הם החזיקו וכמה הם הובילו את האדם. בסופו של דבר, אמונה היא יחס נכון לעולם. אמונה זה יחס בריא, יחס נכון וראוי למציאות. האמונה לא מתחילה באלוקים. האמונה מתחילה כמו שיקרנו את החזון איש כאן. האמונה מתחילה בזה שהאדם רואה את העולם מול העיניים, והעולם שואל אותו, איך אתה מתייחס אליי? העולם מעורר בתוכו את השאלה, מה היחס שלך לעולם? והתשובה של האדם המאמין, העולם הזה הוא דיבור אלוקי. ומה שאלוקים אמר, מה שאלוקים אומר לנו. והיחס הזה, לחוות את ההתנהלות כמערכת יחסים אלוקים, זה הרעיון של אמונה. אני חושב שזה נושא רחב וכללי, ונצטרך בהזדמנויות לדבר על זה עוד, אבל זה מה שרצינו לבאר היום.
מאוד קשה בעיניי לקבל את זה.